מה קורה בסיטואציה שבה אנחנו מתיישבים לאכול, חייבים ליטול ידיים, אבל כאילו אין אפילו טיפת מים אחת באזור?
זו סיטואציה שקורית מדי פעם, כן.
אז מסתבר שבהלכה היהודית יש תוכנית גיבוי ספציפית, ואפילו קצת משונה. אפשר למשל להשתמש בסודה, או במיץ לא ממותק.
נכון, הכללים שם מאוד מעניינים.
אבל, לעומת זאת, יש איסור מוחלט על שימוש בדבש או שמן. ואם חשבנו על יין, אז הוא נמצא אי שם בתחתית הרשימה. במעמד של רק אם ממש אין שום ברירה אחרת.
שמי, זה נשמע בהתחלה כמו איזה ניסוי בכימיה של בית ספר, או אולי איזה מתכון מוזר. אבל למעשה יש כאן מערכת חוקים שמגדירה מחדש איך חומרים פיזיים פוגשים כוונות רוחניות. המטרה שלנו בצלילה לעומק היום היא בדיוק זו.
לצלול לתוך הפרטים.
בדיוק. לצלול לתוך הסופה של פסיקות והלכות, כמו אלו שמופיעות בקובץ התורני בהעלותך, תשפואר ולוי, ולחלץ מתוכן את הפסיכולוגיה והמנגנונים שמאחורי ההלכה. אנחנו לא הולכים לשנן חוקים עכשיו, אלא להבין את הלמה והאיך של המחשבה היהודית.
דרך סוגיר של ענווה והמאמץ היומיומי שלנו, נכון?
חד משמעית. הדרך שבה פעולות יומיומיות מהדהדות בעולמות רחבים יותר.
אוקיי, אז בואו נפרק את זה. השאלה הראשונה שעולה מהרשימה הזו של נטילת ידיים היא, מה בכלל ההיגיון שעומד מאחוריה? כאילו, למה סודה קם, אבל דבש לא? הרי שניהם נוזלים, לא?
התשובה תמונה במנגנון הפיזיקלי של הפעולה. תראי, המטרה של נטילת ידיים היא אולי ליצור איזו טהרה רוחנית. אבל האמצעי חייב להיות פרקטי לחלוטין, הוא חייב לבצע ניקוי אמיתי.
וסודה מנקה?
סודה למעשה מים שדחסו לתוכם גז פחמן דו-חמצני. מבחינה מהותית, אלה מים שיכולים לשטוף לכלוך. אבל דבש או שמן...
הם סתם יעשו אותנו דביקים.
בדיוק. הם אולי נחשבים לנוזלים חשובים ויקרים, אבל קשה מאוד לנקות איתם ידיים. הם רק יהפכו אותם לדביקות או שומניות יותר. אז... אם הפעולה הפיזית לא משיגה את המטרה הפרקטית של ניקיון, היא פשוט מאבדת את התוקף הרוחני שלה.
הבנתי. זה בעצם מעלה נקודה ממש מעניינת על יין. יין הוא נוזל שבהחלט יכול לשטוף ידיים, והוא גם נוזל בעל חשיבות עצומה ביהדות, מקדשים עליו, מברכים עליו.
נכון, יש לו מעמד פולחני של ממש.
ובכל זאת הוא בעדיפות אחרונה לנטילת ידיים.
למה?
אז כאן נכנס למשוואה משתנה נוסף, כבוד החומר. בגלל שליין יש את המעמד הכמעט פולחני הזה, להשתמש בו לפעולת ניקוי בסיסית, בנאלית, נתפס כסוג של זלזול.
כאילו אנחנו מבזבזים משהו חשוב.
בדיוק ככה. זה בזבוז של משאב שנועד למטרות הרבה יותר גבוהות. אז משתמשים בו רק כאשר כל שאר האפשרויות מוצאו. המערכת ההלכתית בעצם דורשת התאמה מושלמת בין הכלי, הפעולה והמטרה.
וואו, ההתאמה המושלמת הזו בולטת אפילו יותר כשמדברים על מילים, לא רק על נוזלים פיזיים. יש סוגיה מרתקת שקראתי שם לגבי ברכות.
כן, סוגיית השדרוג.
כן, נניח שאדם אוכל משהו שדורש את הברכה הכי פשוטה ובסיסית, נגיד ברכת שהכל. אבל במקום זה, הוא מחליט לברך ברכה מקיפה, ארוכה וגבוהה יותר, ברכה שנקראת מעין שלוש.
ברכה שיש בה הרבה יותר תוכן ופסוקים.
כן. עכשיו, המחשבה האינטואיטיבית שלי, ואני מניחה ששל רובנו, היא שאם ברכתי ברכה גדולה יותר, היא בטח בולעת בתוכה את הברכה הקטנה. כאילו עשיתי שדרוג לחוויה הרוחנית, לא?
זה אינסטינקט מאוד אנושי. לחשוב שיותר זה תמיד טוב יותר.
אבל רוב הפוסקים קובעים חד משמעית שלא יוצאים ככה ידי חובה. וזו אפילו ברכה לבטלה.
נכון. ההיגיון היומיומי אומר שאם השקענו יותר טקסט או אמרנו משהו נשגב יותר, זה בטח מכסה את הבסיס. אבל ההלכה לא מסתכלת על זה ככה. היא מתייחסת לברכות כאל כלי עבודה מדויקים.
לא כמו רשת דייגים שזרוקים בשביל לתפוס הכל.
בדיוק. אי אפשר פשוט לזרוק מילים גדולות לקוות שזה יתפוס.
תראה, זה מזכיר לי איזה ניסיון לפתוח דלת של בית רגיל עם מפתח מאסטר של כספת בנק מבוטחת.
אנלוגיה מצוינת.
מפתח של כספת הוא אמנם כלי עצום, מתוחכם וחשוב הרבה יותר ממפתח פשוט של פלדלת, אבל אם נכניס אותו למנעול בדלת הבית שלנו...
הוא פשוט לא יסתובב.
בדיוק, זה לא יעבוד, הוא לא מתאים לחריצים הספציפיים. בריחה צריכה להתאים בדיוק לחוויה, אי אפשר לדרוס את המציאות עם משהו גדול יותר ולקוות שזה יעבוד.
ממש ככה. משל המפתח הזה מדגים מצוין את המנגנון. הדיוק הוא המהות פה. הפער הזה בין מציאות פיזית אובייקטיבית לבין הכוונה הסובייקטיבית של האדם הוא אחד הצירים המרכזיים ביהדות.
וזה יוצר לא מעט פרדוקסים, חייבים להודות.
המון פרדוקסים.
כי מצד אחד אנחנו רואים שכוונה ודיוק הם קריטיים, כמו שאמרנו על המפתח, אבל מצד שני, יש דוגמאות שבהן הכוונה בכלל לא משנה. נגיד, סוגיית התבילה במקווה.
כן, הנפילה למים.
כן, אם אדם תמה, מחליק ונופל לתוך מקווה לגמרי בטעות, נגיד סתם עד על שפת הבריכה, לא התכוון בכלל, הוא יוצא טהור.
נכון, המים עשו את שלהם, גם אם הוא רק רצה לצוף או שבכלל לא תכנן להירטב.
תמונה משום מה מסתבכת. יש פוסקים שטוענים שאם כלי נפל למים בטעות, חסרה פה כוונה מנטלית. רגע, מים הם מים? לא. למה אדם שנופל נטהר, אבל צלחת שנופלת פתאום צריכה נוכחות מנטלית?
אז הפער הזה הוא לא איזו טעות במערכת. זה ויכוח פילוסופי מאוד עמוק על טבעה של קדושה.
אוקיי, תסביר.
יש מחלוקת מפורסמת בין הפוסקים בדיוק על הנקודה הזו. הרמ"א, שהוא מגדולי הפוסקים האשכנזים, מחמיר ודורש לכתחילה תבילה נוספת לכלי שנפל למים בטעות. בלי ברכה, אבל תבילה.
ולמה הוא דורש את זה?
כי התפיסה שלו היא שמצווה יוצרת סוג של וקום רוחני שחייב להתמלא על ידי המודעות של האדם. הצלחת לא יכולה להפוך לקדושה מעצמה. אנחנו, בני האדם, צריכים להעניק משמעות לחומר דרך הכוונה שלנו.
מעניין, אבל יש כאלה שחולקים עליו.
בטח. לעומתו, פסקים אחרים כמו השח והבח סבורים שטבילת כלים פועלת בדיוק כמו טבילת אדם.
כלומר, לגישתם, יש למים איזה כוח אובייקטיבי שפועל במציאות. משהו כמו כוח המשיכה?
השוואה מעולה. אם הפלת צלחת, כוח המשיכה ימשוך אותה למטה, בין אם התכוונת ובין אם לא. ואם היא במים, היא נתחרת.
הבנתי. הוויכוח הזה, האם קדושה היא תכונה פיזיקלית או השלכה אנושית, הוא פשוט אדיר, אבל הפער הזה בין מציאות גלויה לכוונה פנימית מופיע בעוד הרבה מקומות, לא רק אצל כלים.
נכון. זה בעצם המנגנון שמייצר את חוסר ההבנה הכי עמוק בין יצורים חיים.
אז זה מזכיר לי סיפור מפתיע שממחיש את הקצר הזה בתקשורת. הוא מובא בשם הרב אלימלך בידרמן. זה מעין משל על חיות שמפרקות את הרעיון של כוונות נסתרות.
כן, משל הפיל והעכבר.
בדיוק. אז מסופר על חתול שרדף אחרי עכבר באיזה שדה פתוח. פיל שעמד בצד וראה את מצוקת העכבר, החליט להתערב מתוך רצון אמיתי לעזור.
כוונות טובות לחלוטין.
לגמרי. אז הפיל אסף בעזרת החדק שלו ערימה של חול, וזרק אותה על העכבר כדי לחסות ולהסתיר אותו מעיני החתול.
שזו נשמעת כמו פעולה של חסד טהור, אלטרואיזם מוחלט מצד הפיל.
נכון, לכאורה. הבעיה היא שהחתול, שהוא צייד מיומן, זיהה את הקצה של הזנב של העכבר שמציץ מתוך החול.
חבל.
כן, אז החתול ניגש למקום והתחיל לחפור בחול כדי להוציא את העכבר. עכשיו, מהצד למתבונן תמים, זה היה נראה כאילו החתול מבצע פעולת חילוץ והצלה לעכבר המסכין שנקבר חיים.
כשהמציאות היא בעצם הפוכה.
שחור ולבן, ברגע שהחתול שלף אותו, הוא כמובן טרף אותו, אבל לפני שהעכבר נטרף, הוא הספיק לכעוס על הפיל שקבר אותו. והפיל רק עמד שם והצטדק, אבל אני התכוונתי לטוב.
וואו, איזה מוסר השכל מכאיב.
מכאיב בבהירות שלו. הוא אומר בעצם, מי ששם עליך חול לא תמיד מתכוון להרע לך, ומי שמוציא אותך מהחול לא תמיד בא לעזור.
משל חזק. הוא מפרק לחלוטין את הנטייה האנושית שלנו לשפוט סיטואציות רק על פי התוצאה הוויזואלית שלהן. אנחנו נוטים לחשוב שפעולה פיזית היא איזו מראה מושלמת של המניע הפנימי.
אבל המציאות מראה שיש פעמים רבות נתק מוחלט בין המה ללמה.
בדיוק. ואם אנחנו לוקחים את ההבנה הזו שלכוונות נסתרות יש כוח משל עצמן, אל המרחב של יחסים בין בן האדם, מגלים שיש לפעולות שלנו השלכות קוסמיות שאנחנו פשוט לא רואים.
תן לי דוגמה.
דוגמה מרתקת לכך נמצאת בהלכות העוסקות באיסור גזל מגוי.
שזה איסור חד משמעי.
איסור קטגורי. גניבה מגוי אסורה לחלוטין. אפילו אם מדובר בשווי הכלכלי הכי קטן שאפשר לדמיין, מה שנקרא שווה פרוטה.
אבל למה זה כל כך חמור דווקא במקרה הזה?
אז יש מחלוקת בין הפוסקים, הינו חובה אקטיבית להחזיר את הגזלה, למרות שאין בכלל תביעה מהגוי, היא חובה מהתורה או מדרבנן, בגלל חילול השם, הפגיעה המוסרית.
שזה ההסבר הרציונלי.
כן, אבל הבן איש חי, שהוא אחד מגדולי פוסקי יהדות המזרח, מסביר את זה דרך פריזמה מיסטית לחלוטין. הוא מכניס את שאלת הכוונה למימדים קוסמיים.
מעניין. איך בעצם הפיזיקה של גניבה עובדת ברמה הקוסמית לפי הבן איש חי?
שמי, הוא נסביר שלכל אומה יש מעין שגריר רוחני בשמיים. איזה מלאך ממונה שנקרא השר של העקום. עכשיו, כשיהודי גוזל מיהודי אחר, יש סבירות מסוימת שהנגזל מתי שהוא ישחרר את הכעס וימחל בלב על הכסף.
פעולה אנושית טבעית של ויתור.
טנצי הרוחנית הוא לא עובד עם רגשות אנושיים של ויתור. הוא אינו מוכל בשום פנים ואופן למי שגזל מהאומה שלו.
ואז מה קורה?
חוסר המחילה הזה משמש כמעין פקק בצינרת הרוחנית. הוא עוצר את כל השפע שאמור לרדת לעולם, ובמיוחד לגנב עצמו.
וואו, אז למעשה, מעשה פיזי קטן ונסתר שאף אחד לא ראה, מייצר תגובת שרשרת במערכת הפעלה שגדולה מאיתנו בהרבה. ממש כמו שזורקים אבן לאגם.
בדיוק, והגלים ממשיכים לנוע הרבה אחרי שהאבן שקעה.
אז העובדה שלמעשים שלנו יש נוכחות מעבר לרגע שבו הם מתבצעים, מעוררת שאלה לגבי האופן שבו אנחנו מתייחסים למרחב הפיזי שלנו.
בטח, איך אובייקטים צוברים משמעות?
כן, אם חפצים צוברים משמעות, איך זה משפיע על דברים סטטיים בסביבה שלנו? השאלה הזו צפה מובהק בדיון על שעון קיר בשבת.
דיון מרתק על הסטטוס של אובייקטים יומיומיים.
זה נושא כמעט טריוויאלי. שעון שקבוע על הקיר? בסלון. האם מותר להזיז אותו בשבת? הרי האינסטינקט אומר ששעון שמקובל לקיר הוא כמו תמונה. הוא הפך לחלק מהמבנה.
ויש באמת פוסקים שאוסרים להזיז אותו.
נכון, אבל הטענה המרכזית לאיסור שם היא לא בגלל המבנה, אלא בגלל מושג שנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. כלומר, זה חפץ יקר או עדין שמקפידים מאוד לא לטלטל ביום-יום כדי שלא ייהרס. מצד שני, פוסקים כמו הרש וספר הליכות עולם מקילים.
וההסבר שלהם מבוסס על אפיון הפעולה. הם אומרים ששעון הוא לא כלי שמלאכתו לאיסור, שזה מונח משפטי ששווה להתעכב עליו.
בוא נסביר אותו באמת.
בהלכות שבת מותר להזיז חפצים מסוימים ואסור אחרים. נגיד פטיש, זה כלי שנועד לבנות או לשבור, פעולות שאסורות בשבת, לכן הוא כלי שמלאכתו לאיסור. אבל שעון?
הוא רק מראה את הזמן.
בדיוק. הפעולה היחידה שלו היא פסיבית לחלוטין. הוא לא בונה, לא סותר, לא מבהיר. לכן הפוסקים המקילים אומרים שהסטטוס שלו גמיש יותר במרחב. הוא לא כבול לאיסור בנייה, למרות שהוא תלוי על הקיר.
הדיון הזה באמת ממחיש איך ההלכה משנה את הגישה למרחב הפיזי. אבל תראה, המעבר מההתייחסות למרחב אל ההתייחסות לזמן מספק פה תובנה פסיכולוגית עמוקה לא פחות.
את מתכוונת לסיפור על הרב הוירבך?
בדיוק. יש סיפור שמובא על הרב שלמה זלמן הוירבך, שמדגים איך התנהלות מול זמן היא בעצם הצהרת כוונות על צניעות וענווה. מסופר עליו שהוא הקפיד תמיד להגיע לפחות 10 דקות לפני תחילת התפילה, וציפה מאחרים גם לנהוג ככה.
וההסבר שעומד מאחורי זה הוא לא איזה טיפ על ניהול זמן אפקטיבי או משהו כזה. הוא מגיע ממקום עמוק של הערכת מעמדות.
איך זה מתקשר למעמדות?
ההקבלה שהטקסט מציג היא פשוטה. תדמייני פגישה שנקבעה עם נשיא ארצות הברית, בחדר הסגל הגל. האם יש סיכוי סביר שמישהו יגיע לפגישה כזו בדקה ה-90, נכנס בריצה, מתנשף, מסדר את העניבה, כשהנשיא כבר ממתין לו?
אין סיכוי, זה בלתי נתפס.
ברור שלא. סביר להניח שהאדם יגיע לפחות שעה לפני הזמן, יעבור בדיקות ביטחוניות, יישב בחדר המתנה, יכין את עצמו מנטלית לשיחה.
הבנתי את הקל וחומר.
הקל וחומר פה הוא חד קטר. אם ככה אנחנו נוהגים מול בשר ודם, איך אפשר להתייחס אחרת לפגישה עם מלך מלכי המלכים בתפילה?
אז הדקות האלה של ההמתנה, האלה לשבת בשקט לפני שהכל מתחיל, הן בעצם ביטוי של ענווה. הנכונות שלנו להשהות את החיים ולתת לה זמן לעבור מתוך כבוד.
בדיוק, לתת לה מקום ולזמן משמעות.
והמושג הזה של שימוש בגוף או במשאבים כדי לתרגל ענווה ולשבור את האגו, מופיע בצורה מפורשת בעוד שני טקסים מרתקים. הראשון הוא פדיון הבן.
טקס שיש בו המון פרטים פיזיים, העברה של כסף טהור, 96 גרם מהאב לכהן.
נכון, וההלכה ברורה מאוד לגבי האב שפודה את בנו, הוא חייב לעמוד בזמן הטקס. אבל לגבי הכהן, יש דיון שמקפל בתוכו בדיוק את שאלות הכוח והמעמד האלה.
האם הוא יושב או עומד?
כן, ישיבה במעמד כזה משדרת סמכות, כבוד של אדם שמקבל את מתנות הכהונה. אבל מצד שני, אולי הכהן עומד יחד עם האב. העמידה המשותפת מייצרת תחושה של גובה עיניים, את צניעות מסוימת של מי שמבצע את הטקס ולא מתנסה מעליו.
הדיון עצמו מדגים איך תנוחת הגוף הפיזית ממש מעצבת את המצב הנפשי שלנו. והדוגמה השנייה שמוזכרת לוקחת את הרעיון של שבירת האגו לרמת המקרו, מצוות הבאת בחורים.
כן, הטקס של הפירות הראשונים.
מדיוק. לקחת את הפירות הראשונים שצמחו במיטה ולעלות איתם לירושלים. עכשיו, אפשר בקלות לחשוב שמדובר באיזה חג חקלאי של הודיה, פסטיבל טבע. אבל הטקסט מכוון פה למטרה פסיכולוגית מאוד מדויקת, שבירת הגאווה ותאוות ההישג.
איך זה שובר את תאוות ההישג?
תחשבי על זה, אדם עובד אדמה במשך חודשים ארוכים, חורש, זורע, ממתין לגשם בחרדה, ואז הוא רואה סוף סוף את התאנה הראשונה שלו, את האשכול הראשון.
האינסטינקט הוא מיד לקטוף ולאכול.
האינסטינקט הבסיסי, הכלכלי וההישרדותי הוא באמת לצרוך את הפרי של העבודה הקשה שלו. אבל היכולת לכבוש את היצר הזה, לוותר על הסיפוק המיידי, ולהקדיש את הפרי הראשון למטרה גבוהה יותר, זו שבירה מוחלטת של תחושת האני והישגיי.
המסורת כל כך מקצינה את זה, שמוזכר שם שאפילו מלך ישראל בכבודו ובעצמו, שהוא הדמות הכי חזקה וסמכותית בעם, ורגיל שכולם משרתים אותו, נושא את סל הביקורים על כתפו כשהוא מגיע להר הבית.
מלך שסוחב סל של פירות. זו תמונה שממש מפרקת את האגו הציבורי.
לגמרי. אז אנחנו רואים מערכת שבעצם בנויה על שבירת הגאווה, על הכנה של הנפש דרך הזמן והמרחב, ועל התחשבות בכוונות נסתרות.
וכשהיסודות האלה נפגשים במרחב של מערכות יחסים אנושיות, התוצאה היא פשוט התמקדות במאמץ, ולא רק בשורה התחתונה.
שזה משהו שרואים דרך בקשה של משה רבינו מיתרוך אותנו בפרשת בעלותך.
נכון, והיית לנו לעיניי.
כן, משה מבקש את זה מיתרו, ואפשר לנתח את זה פשוט כבקשה לעזרה טכנית בניווט במדבר, אבל פרשנים כמו רש"י מסבירים שיש פה משהו הרבה יותר עמוק, הבעת ענק של הכרת הטוב. משה מכיר במאמץ ובתרומה של יתרו, ונותן לו מקום של כבוד.
והיכולת הזו להכיר טובה ולהעריך מאמץ, מנותחת בצורה הכי מזוקקת שאפשר דרך סיפור מרתק שמובא שם על הרב אהרון לייב שטיינמן.
או, זה סיפור מדהים.
סיפור שמתרכז מההלכות עתיקות ולוקח את כל המנגנונים שדיברנו עליהם אל תוך הפסיכולוגיה האנושית הכי מודרנית שיש.
אז בוא נספר אותו. מדובר על בחור צעיר שניתק מגע לחלוטין עם העולם הדתי שממנו הוא בא. התיאור מצביע על הינתקות טוטלית.
ניתוק מוחלט מכל המערכת.
הוא עובר לגור עם בן בוד בחוק שאינו שומר מצוות, יש לו כוונות להתחתן מחוץ לקהילה, והוא גם מפגין את הניתוק הזה בפומבי.
מול ההורים שלו?
בדיוק. כשהוא מגיע לבקר אותם בשבת, הוא פשוט יושב במרפסת, מעשן ומשתמש בטלפון לעיניהם. מבחינת מדדי ההצלחה של הקהילה שהוא בא ממנה, מדובר פה בכישלון מוחלט של המערכת, 0% הצלחה.
מערכת שקרסה לחלוטין, אבל למרות כל זה, קורה שם משהו בלתי צפוי.
נכון. במהלך אותה שבת, האב איכשהו מציע לבנו להתלוות אליו לשיעור של הרב שטיינמן. ומסיבות שהתבררו לנו קצת מאוחר יותר, הבחור מפתיע ומסכים.
הוא מסכים לבוא, ואז הם מגיעים.
הם מגיעים, ובסוף השיעור ניגש האב לרב ומציג בפניו את הטרגדיה המשפחתית. את העובדה שהבן שעומד שם פשוט ירד מהדרך.
תראי, בסיטואציה רגילה של סמכות, מול מי שכל כך שבר את הכללים, התגובה הצפויה של רב יהיה זו תוכחה. אולי הבעת אכזבה עמוקה, או ניסיון לשכנע לחזור למוטב עם איזה נאום.
אבל זה לא מה שקורה.
ממש לא. הרב בכלל לא פונה לשם, הוא מייצר שיחה שמבוססת על מה שאפשר להגדיר כמתמטיקה פסיכולוגית שונה לגמרי. הוא שואל את הבחור בת כמה זמן התקופה שבה הוא מנותק מהדת.
והבחור משיב שנתיים.
ואז באה השאלה שהופכת את הקערה על פיה. הרב שואל אותו, במהלך השנתיים האלו, האם היו לך רגעים שבהם חלפו בראשך הרהורי תשובה? רגעים שבהם שקלת לחזור?
איזה שאלה כנה. והבחור עונה בכינות מוחלטת ואומר שכן, בערך 4 פעמים.
נכון, והרב לא עוצר שם. הוא חוקר לגבי ההמשך של כל הרהור כזה. והבחור מעריך שכל מחשבה כזו נמשכה 10 דקות.
ופה מגיעה התגובה של הרב, שחושפת איך המערכת הזו באמת מעריכה בני אדם. הוא לא שופט את הבחור על זה שמתוך איזה 17,500 שעות שיש בשנתיים, הוא השקיע רק 40 דקות לחשבון נפש.
אלא.
במקום זאת, הרב עורך את החישוב הפשוט. 4 פעמים כפול 10 דקות זה 40 דקות נטו של מאמץ פנימי. מאמץ אדיר לשנות כיוון מול כוח אינרציה עצום.
והוא אומר לו את המשפט החזק ביותר.
כן, הוא מסתכל עליו ואומר, אני מקנה בך. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. התמקדות מוחלטת במיקרומטריקה של המאמץ, תוך התעלמות לגמרי משאלת ההצלחה או הכישלון הכללי. הערכה הזו פשוט שינתה את התפיסה של הבחור, והחזירה אותו בסופו של דבר למסלול.
סיפור מרגש. אבל יש פה רובד נוסף שאסור לנו לפספס, והוא הרובד שמסביר למה בכלל נוצרה הסיטואציה המוזרה הזו מלכתילה. הרי מישהו שאל את הבחור אחר כך למה בכלל הסכמת לבוא.
כן, בחור במצב של ניתוק כזה עמוק עם הסיגריה בשבת, מה פתאום שהוא יסכים לבוא לשיעור של רב כזה בכיר? מה הוריד את החומות?
אז ההסבר נעוץ בזיכרון ילדות. מתברר שכשהבחור היה ילד קטן, המורה שלו לקח את כל הכיתה להיבחן אצל אותו רב בדיוק, הרב שטיינמן.
וההבטחה שם הייתה שכל ילד שיענה מכון יקבל סוכריה.
כפרס, כן. וכשהגיע תורו של הילד הזה, הוא פשוט לא ידע את התשובה לשאלה הראשונה. הרב ניסה שאלה שנייה. והוא שוב לא ידע. שאלה שלישית ועוד כישלון. הוא בעצם היה הילד היחיד בכיתה שיצא בלי סוכריה, עם תחושת כישלון נוראית וצורבת.
אבל אז,
לפי מה שהוא העיד, הרב קרא לילד הזה הצידה, מחוץ לעיני הכיתה, ואמר לו משפט שהוא בעצם תמצית הפילוסופיה שעליה אנחנו מדברים כל היום. בצל הקדוש ברוך הוא, מדד הקביעה הוא לא ההישג, אלא המאמץ. ואתה התאמצת 3 פעמים בניסיון לענות. ומיד אחר כך הוא נתן לו 3 סוכריות.
וואו, לא על ההצלחה אלא על עצם הניסיון.
בדיוק, על הניסיון לעמוד באתגר.
הכרת הטוב הזו, החוויה שבה גורם סמכות כל כך בכיר, מעריך את המאמץ שלך אפילו כשנכשלת בתוצאה, נצרבה בבחור הזה כל כך עמוק, ש20 שנה מאוחר יותר כשהוא מרוחק מכל דבר, הוא פשוט לא היה מסוגל לסרב להזדמנות לפגוש את הרב שוב.
תראי, אם אנחנו מחברים את הכל יחד, יש פה חתירה תחת האופן שבו חברות מודרניות מודדות הצלחה. העולם החיצוני מודד את המציאות בצורה בינארית לחלוטין. האם התמונה תלויה על הקיר או לא? האם עברת את המבחן או נכשלת? זה מבט שממוקד רק בשורה התחתונה.
שחור או לבן.
נכון. אבל מה שראינו לאורך כל העיון שלנו במקורות האלה, הוא מערכת שמתעניינת קודם כל באיך. האם המים באמת מנקים או רק עושים איזה טקס טכני? האם המילה המדויקת נאמרה או שנזרק שם איזה מפתח מאסטר אקראי בתקיבה שזה יעבוד?
האם הכוונה קיימת בפנים גם כשמבחוץ הכל נראה אחרת?
וכמה דקות של מאמץ טהור השקעת מול הזרם? המבנה ההלכתי אולי נראה קשוח ומלא בהרבה חוקים, אבל הליבה שלו באמת פועמת מהערכה למאמץ אנושי.
איזה מסע פילוסופי מרתק זה היה. התחלנו את הצלילה שלנו היום בכללים שנראים במבט ראשון כמו הוראות טכניות יבשות. אלו נוזלים מתאימים לנטילת ידיים. למה דבש פסול ולמה ברכה גדולה לא יכולה לחסות סיטואציה קטנה?
כן, משם לדיון על כוונה.
נכון. הוויכוח האם מים מטהרים אובייקטים אוטומטית, או שחייב כוונה פנימית. משם גם פירקנו את משל הפיל והעכבר. ראינו איך מעשים פשוטים יכולים להשפיע על שרשרת קוסמית של שפע באמצעות מלאכים שלא סולחים.
דיברנו על גמישות במרחב עם שעון הקיר ועל ענווה מול הזמן והבורא.
בדיוק. איך 10 דקות של המתנה הופכות לתרגול של ענווה, ואיך מלך שנושא סל פירות מפרק את האגו הציבורי שלו. הכל בעצם מתנקז לאותו סיפור מרגש על רב שמעדיף לספור 40 דקות של מאמץ מאשר להסתכל על שנתיים של כישלון לכאורה.
את יודעת, יש נטייה לחשוב שרוחניות או התפתחות אישית נמדדות באיזו הערה גדולה או בהישגים שאפשר לחמת במספרים, אבל התובנה העמוקה שעלתה לנו כאן היא שהדברים שנסתרים מהעין, המאמץ הקטן לקום מוקדם, היכולת לזהות מאמץ אצל מישהו שנכשל, הם בעצם החומרים שמהם בנויה מערכת יחסים אמיתית, גם בין בני אדם וגם בין אדם לבורא.
זה לגמרי משנה את הפרספקטיבה. מעניין לחשוב על המציאות דרך פריזמה שכזו. יש נטייה בעולם שלנו לתעד כל דבר, ציונים, חשבונות בנק, שורות תחתונות, אבל אפשר לדמיין איזה קיום או של מעין פנקס רישום קוסמי שעובד אחרת לגמרי?
פנקס שסופר רק מאמצים.
בדיוק, פנקס שלא מתעניין בכמה פעמים הצלחנו לפתור את המבחן מושלם, אלא מתעד אך ורק את הרגעים שבהם התאמצנו נגד הטבע שלנו. את 10 הדקות של ההרהור כשקשה, את הפעמים שבהן האגו זז הצידה. במציאות שבה המדד הוא אך ורק המאמץ, איך הפנקס הזה היה נראה בסוף היום, ומי יודע כמה סוכריות מטאפוריות מחכות לנו שם רק על עצם הניסיון. תודה רבה שהייתם איתנו בצלילה לעומק הזה, נתראה ביון הבא.